הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
מבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר, שלמה פולק שהצטרף אלינו וישר כוח. ולכם המאזינים נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים כדרככם שולחים בצירוף שם האם. אנחנו נצא כעת מעט ללמוד בדיני ברכות. נכון ששבוע שעבר דיברנו שנמשיך לשוחח בדיני שטרי דיוטות, אבל במהלך התוכנית דרך חיים ליבנו ונגענו בכל פרט, כך שאנחנו יכולים לצאת לליבון עוד נושא בהלכות ברכות. נצא כעת לפינתנו, כאמור, לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב מבורך לכם המאזינים. לא אכלה את רגשותיי בראשית הדברים לפני שאנחנו יוצאים לפינתנו לעומקם של דברים. התרגשנו כל כך לשמוע במהלך היום איך אותו ארגון קדוש ונפלא שאני מכיר אותו מקרוב בפעילות חסד העצומה שלהם עבור כלל ישראל, פעילות של ממש, חיתנו היום, דאגו לחתן מעל 6 יתומים בצורה כל כך נפלאה. כולנו שמענו את השידור על ידי ידידינו אבי ממרן, שרואה את הדברים עין בעין ורואים איך הדברים נרקמים במהלך היום, והנה 6 יתומים שאין להם משען ומשנת אלא אביהם שבשמיים, יתום ואלמנה יעודד. אנחנו ראינו כאן איך עידוד גדול ננסח על פניהם, וזוכים ברוך השם להקים בית נאמן בישראל על ידי אותו ארגון נפלא. אני רואה צורך אישי בשמי, בטח בשם רבבות מאזינים, להודות לארגון הנפלא. חלכם לאורייתא, המשיכו בדרככם, אתנו תמיד סיוע לאותם נזקקים, לאותם שבורי לב. הקדוש ברוך הוא יחבוש את כאבם, יבנו בית נאמן כאמור בישראל. ברשות המאזינים, נדברנו בשבוע שעבר מעט על דיני שטרי דיוטות, וכאמור, אנחנו נרצה לדבר היום מעט בדיני ברכות, בדין שנקרא פת הבאה בכסנין. הווה אומר, על אף שפת ברכתה המוציא לחם מן הארץ, מכיוון שהיא באה בכסנין, פת הבאה בכסנין, ברכתה בורא מיני מזונות, ולא המוציא לחם מן הארץ. מהי בעצם פת הבאה בכסנין, שדינה שונה מפת רגילה, ומברכים עליה בורא מיני מזונות? יש בכך מחלוקת גדולה, בהגדרה של פת הבאה בכסנין. מרן השולחן ערוך הביא 3 דעות, והכריע מספק כדברי כולם. זאת אומרת, מכיוון שיש מחלוקת על סוג המאכל, אם צריך ליטול עליו ידיים ולברך עליו המוציא, וברכת המזון, או שדי לפותרו בברכת בורא מיני מזונות. לכן מספק נברך בורא מיני מזונות. הדעה הראשונה בפת הבאה בכסנין, שהיא בפוסקים הדעה היותר עיקרית, כמו שכותב הביאור הלכה, היא סוברת שהכוונה לפת הבאה בתוך כיסים, פת הבאה בכיסנין, מלשון כיסים. זאת אומרת שהעיסה שעוטפת את המילוי היא עשויה נטו, נטו מקמח ומים, כמו בצק עבור לחם, אבל היא עוטפת את המילוי שהמילוי הזה מתוק. כלשון המחבר, שהמילוי עשוי מדבש וגוזים ושקדים, והמילוי הוא בכמות כזו שהטעם שלו חזק והוא משפיע על העיסה שמבחוץ. לכן, ברכת המאכל משתנה מהמוציא לחם מן הארץ לבורא מיני מזונות. נוסיף עוד כמה נקודות בדעה הזו, גם אם עיקר הכוונה של האוכל זה על המילוי, בכל זאת מברכים בורא מיני מזונות. גם אם נוציא את המילוי ונאכל רק את העיסה החיצונית, בכל זאת הברכה תישאר בורא מיני מזונות ולא המוציא, כי היא ספוגה מהטעם של המילוי הפנימי. רק אם נאכל אך ורק את המילוי, רק אז נברך על המילוי בפני עצמו, בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה, מה שמילינו בתוך העיסה. כשיש מחלוקת גדולה, באותו דין, באותה דעה, בין עתז לבין המגן אברהם בשם השלה. דעת המגן אברהם שרק מילוי של דברים מתוקים מחשיב את העיסה לפת הבאה בכיסנין. אבל מילוי של ביצים, של דגים וכל דבר אחר, ברכת אותה עיסה המוציא לחם מן הארץ. דעת התז שאין הבדל. כל מילוי שמילנו בתוך עיסה, שהעיסה הזאת עוטפת את המילוי, מחשיב את העיסה לפת הבאה בכיסנין, בין מיני מתיקה, בין בורקס תפוחי אדמה וכו'. ברכת הפת הבאה בכיסנין תמיד בורא מיני מזונות. הדעה השנייה סוברת שהכוונה לעיסה שנילושה, הכוונה של פת הבאה בכיסנין, לעיסה שנילושה בתחילתה, עם דבש וסוכר, מרגרינה, שמן, מיץ תפוזים וכולי. עיסה שכזו היא לא פת, היא עוגה. ממילא ברכתה בורא מיני מזונות. וכאן יש מחלוקת גדולה בין מרן השולחן ערוך למרן הרמ"א. דעת מרן השולחן ערוך שכשניכר שינוי בטעם זה כבר לא פת, זו עוגה, ברכתה בורא מיני מזונות. דעת מרן הרמ"א שצריך שיש שינוי כל כך גדול, שרוב החומרים שנוספו בעיסה הם לא ממים, ורק אז ברכת העיסה היא למעשה נפכה להיות לעוגה, בורא מיני מזונות. זו הכרעת מרן המשנה ברורה. הדעה השלישית בביאור פת הבאה בכיסנין, היא סוברת שהכוונה לעיסה מאוד דקה, עיסה מאוד פריחה, שאוכלים אותה בכסיסה, לא באכילה רגילה, שעליה מברכים בורא מיני מזונות, כי נשתנתה מדין פת, זה לא צורה של פת. עד כאן סיכמנו לפניכם המאזינים את המחלוקת בהגדרת פת הבאה בכיסנין. כעת ברשותכם ניתן דוגמאות ממאכלים שמצויים בינינו, מה דינם בברכה ראשונה לפי הקריטריונים שלמדנו כעת, כי הדגשנו שמרן השולחן ערוך פוסק שההלכה מספק כדברי כל הדעות שהזכרנו כעת. הדוגמה הראשונה, קרואסון ריק, שהעיסה שלהם היא נטו מקמח ומים. העיסה של הקרואסון היא נטו מקמח ומים. אחרי האפייה, שורים אותם במי סוכר. כותב מרן המשנה ברורה, שדבר חיצוני שמפזרים או שופכים על הלחם, לא משנה את דין העיסה וברכתה המוציא. כשמרן רב שלמה זלמן אוירבך ביאר שקרואסון זה לא דבר שקובעים עליו סעודה, לכן בכל זאת ברכתו בורא מיני מזונות. חושבני שכיום, רבים אוכלים קרואסון כארוחת בוקר לכל דבר ועניין, יחד עם כוס קפה. אני יכול לשאול כאן במערכת, קרואסון עם כוס קפה, מנענינים לי פה בראש, כן? זה ארוחת בוקר לכל דבר. אני יודעתי פשוט שאם הקרואסון הוא ריק והוא עשוי מיסה רגילה, לא מתחשבים בציפוי החיצוני וברכתו המוציא לחם מן הארץ. מדוע בעצם אנחנו כן מברכים בורא מיני מזונות? כי השטרודלים והבורקס והפיצות, כולם כיום נעשים ממרגרינה ושמן ומי פירות, לכן הם נחשבים לפת הבאה בכיסנין. אפילו לדעת מרן הרמ"א ובני אשכנז, מכיוון שהפיצה מרוחה בגבינה צהובה ורסק עגבניות וכולי, לכן בוודאי שהטעם בבצק נרגש וברכתו בורא מיני מזונות. אבל באמת בעלת הבית שעשתה עיסה נטו מקמח ומים, ושמה מעל מעט שום בצל ושמן, זה לא הופך את העיסה למזונות, והברכה היא המוציא לחם מן הארץ כדין פת גמורה. כשנזכיר שוב שדעת המגן אברהם, שכל דבר שממולא לא בדברים מתוקים, לדוגמה בורקס גבינה ותפוח אדמה, בצקים שבתוכם יש דגים וביצים, פיצה שעטופה בבצק וכולי, ברכתם המוציא. יחד עם זאת כאמור, מכיוון שהבצק עצמו מלא בשמן ומרגרינה, ברכתו בורא מיני מזונות לא רק בגלל המילוי, אלא גם בגלל הבצק בפני עצמו. סוגיה נוספת שדנו בגדולי האחרונים היא סוגיית הלחמניות מזונות והבייגל החרקים הגדולים העגולים, אלו שמוכרים אותם בתוך אגבי מקל. לדעת מרן השולחן ארוך והספרדים, רוב רבני ספרד, הדברים פשוטים ביותר, שברכת הלחמניה היא מזונות, כי הטעם של התוספות בעיסה מאוד ניכר ומורגש. אבל לדעת מרן הרמה ובני אשכנז שיוצאים ביד רמה, יש מחלוקת גדולה. האם צריך שרוב התוספות בקמח יהיו לא מים, או שאין עניין של רוב ומיעוט, אלא עניין של טעם, שנרגש מאוד הטעם, או מעט נרגש הטעם. הכרעת האחרונים, מרן הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, כל הזמן משתמשים בפסקים שלו, וקשה לומר עליו זכר צדיק לברכה, שימליץ טוב על כל עם ישראל, זכינו לאות באורו, שנים כה רבות. דעתו, כדעת רוב פסיקת האחרונים, שלבני אשכנז אפשר להקל שזה תלוי ברוב ומיעוט, כדי לא לסבך את הציבור. אם העניין מורגש מעט או הרבה, קשה לתת בזה שיעור, אבל אם הכלל המנחה הוא כמות התוספות, אם כן לחמניה מזונות, יש בה יותר תוספות מאשר מים, ולכן ברור שברכתה בורא מן המזונות. כשנדגיש לפני הקרות הבית מה נחשב לתוספות, שמן, ביצים, מרגרינה, נכון שבתוך מרגרינה יש כ-15% מים, סוכר, כל התבלינים, מיצים טבעיים, חלב, כל מוצרי החלב, כשיש מהתוספות האלה רוב ומיעוט מים, ברכת העיסה בורא מיני מזונות אפילו לבני אשכנז. נסיים שבקטגוריה של פת הבא בכסנין מנינו עיסה דקה ומאוד פריחה, שאוכלים ממנה יותר בכסיסה מאשר באכילה, לכן ברכתה בורא מיני מזונות. כך התחלנו את הכלל. לכן פוסק דודי זקני בהר צבי, שכל העוגיות המאוד פריחות, בייגלה, עוגיות פריחות, ביסקוויטים, מציות, קרייקרים דקים ואבים, כל זה נכלל בכלל פת הבאה בכסנין וברכתם בורא מיני מזונות, שבלאו הכי הרי מלאים בשמן ומרגרינה וביצים, והטעם של התוספת מאוד נרגש בהם, לכן ברכתם בורא מיני מזונות בכל מקרה, בשונה מצנימים, שברכתם המוציא. מדוע? מכיוון שזה נטו לחם, פשוט לחם מיובש, וקובעים עליו סעודה, ממילא דין הצנים כדין פת לכל דבר ועניין. בשבוע הבא בעזרת השם, הזמן כבר רץ, אנחנו רוצים מאזינים כבר על הקווים, ברשותכם בשבוע הבא נלמד עוד סוגיה שגם היא מחולקת לשלושה חלקים, סוגיית הלחמניות הדקות והאבות שמוזכר בשולחן ערוך, הווה אומר עיסה דקה, עיסה אהבה, עיסה שמתפשטת, מה שנקרא פנקייקס, מתוך זה ישנו דיון בעניין המלאווח והבלינצ'ס, בלינצ'ס שווה, בלינצ'ס דק, איך מברכים עליהם, אם כן אפשר לקבוע עליהם סעודה, אם אי אפשר לקבוע עליהם סעודה, זו סוגיה בפני עצמה. בעזרת השם נדבר בזה בהרחבה בשבוע הבא, כבר שאלות באתר על הדברים ומאזינים, אנחנו נצא כעת להפסקה קצרצרה, לא לפני שנקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שכבר אתם המאזינים שלחתם, לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, רוני תחייה בטובה, משה אהרון בן אסתר פייגה, יעקב בן צביה הנדל, יהודה אליהו חיים בן רחל דינה. מבקשים כאן, אם אפשר גם כן להקדיש את הדברים לעילוי נשמת צביה הנדל בת שרה בריינדל. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. התייחס לשאלות מן האתר ומיד למאזינים שממתינים. אחות שעומדת לעבור ניתוח ויש לה עובדת זרה, האם מותר לעובדת זרה לנסוע בשבת לסעוד את החולה ולחזור לסעוד את השנייה בביתה? מותר. כשאנחנו מסכמים את זה בערב שבת, אנחנו אומרים לעובדת זרה, יש פה שתי מקומות שאת צריכה להיות במהלך השבת הקרובה, והיא נוסעת. התשלום שאנחנו משלמים לעובדת זרה, הרי הוא תשלום כולל. הוא לא תשלום עבור השבת הזו נטו, יכול להיות שאנחנו נצטרך להוסיף לה על הטרטור הזה שהיא נוסעת מכאן לכאן, אבל יחד עם זה, אנחנו משלמים לה באופן כללי, מותר לומר לה בערב שבת, והיא נוסעת מכאן ונוסעת לכאן לסעוד את החולים. שאלה נוספת מן האתר, נבקש להעלות את השאלות מן האתר לרגע, בבקשה. רב שלוימה, רק תעלו את השאלות. אשמח אם הרב יוכל להסביר מעט על שמיטת כספים, מה זה אומר הלכה למעשה. לפני שנה הלוויתי כסף למישהו והוא היה צריך להחזיר לי לפני תחילת השנה והוא לא החזיר. האם מותר לי לדרוש עכשיו את הכסף? מותר לך לדרוש את הכסף מכיוון שהשמיטת כספים משמטת בסוף השנה ולא בתחילתה. לכן את הפרוסבול אנחנו נעשה לקראת שנת תשע"ו, לקראת ראש השנה הבאה עלינו לטובה. מותר לך עדיין לדרוש את הכסף. והיה אם לא תעשה פרוסבול, אז הכסף הושמט, אז לא תוכל באמת לגשת אליו מכיוון שהשמיטה שימטה את הכספים. אגב, שמיטת כספים ואומר שמיטת חובות שבין אדם לחברו, זה לאו דווקא בארץ ישראל, זה בכל מקום. האם מותר לעשות שיפוצים בבית בספירת העומר? מותר לעשות לכתחילה, גם אם השיפוץ הזה הוא לצורך הרחבה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
אלא יש לנו מדיח כלים שהוא שקט יותר ממזגן מצוי וכל מכשיר אחר. השאלה אם אפשר להשתמש בו בשבת על ידי כיוון שעון שבת, וכן שבת שגורם לזה שהמדיח יפעל בין אם הדלת פתוחה ובין אם סגורה, כך שלא אני כאילו גורם למדיח לפעול.
ודאי וודאי שאם כבודו דאג מבחינת החשמל, שלא יהיה תלוי בפתיחה ובסגירה, שלא יהיה שום גם גרמה, ויש מכון שעושה את זה בצורה נפלאה, אז מצד עצם ההפעלה של הדבר, אין איסור. השאלה שעומדת מול עינינו זה מדין האם אב שמילתא. הווה אומר, האם אין כאן זלזול, זילותא דשבת. הרי היום, כשיש את האפשרות להפעיל דרך השעון שבת, את המכשירים החשמליים, אנחנו יכולים להפעיל את כל מכשירי החשמל בבית עם שעון שבת לכתחילה. האם הדבר הזה לא יגרום לזלזול בשבת? האם הבית שכולו עובד, הכל מתנהל כמיום חול, ללא שום שינוי כמעט, האם הדבר הזה לא יגרום לזלזל בכבודה של השבת? כך כותב המנחת יעקב, רבה של ציריך המפורסם, הרב ברייש, ולכן הוא אסר בכל תוקף להשתמש בכלל בשעון שבת, מכיוון שהדבר הזה גורם לזלזול של השבת. כותב עליו רבי משה פיינשטיין, שהגדר הוא הגדר שגדרו חכמינו. הזלזול בכבודה של שבת יש בכך גדרים. כל דבר שנעשה ושומר על קדושתה של השבת הוא מותר בתנאי שהוא לא משמיע קול, כמו שכתוב במרן השולחן ערוך, המחלוקת המפורסמת לגבי ריחיים שתוכנים מערב שבת ונכנסים אל השבת. איך האדם מן הצד יסתכל על אותה השקיה אוטומטית? האם הוא יחשוב שהפעיל אותה בשבת? האם יש כאן זלזול בכבודה של שבת שהכל מתבצע באופן אוטומטי, באוטומציה מלאה? דברים שכולם יורגלו בהם, שבעבר נידונו בהרחבה בין ספרי הפוסקים ושאלות ותשובות האחרונים, לדוגמה המזגן, שהיום זה מכשיר שהוא בכלל לא בגדר מותרות בימים החמים והעקרים, אור, שדבר שאנחנו מתירים לכתחילה עם כיוונון של שעון שבת, גם בשבת עצמה למשוך ולהמשיך מצב קיים, כמו שדיברנו בהרחבה בשידורים רבים, הדברים האלו עדיין כבוד השבת נשמר. כל אחד מבין שזה בית דתי, זה בית ששומרים עליו, שומרים את השבת בו, ואין בו שום חשש שזלזלו בשבת. מדיח הכלים זה מכשיר שנפך להיות ממותרות למשהו שהוא כמעט הכרחי בכל בית, והשאלה איך להתייחס אליו, האם יש בו זלזול בכבודה של השבת. אם הוא היה משמיע רעש, ודאי שהיינו אוסרים, גם לדעת מרן השולחן ערוך, מכיוון ששומעים שמכשיר פועל בבית, פועל ומפסיק, פועל ומפסיק. האם מישהו פה פוגע בכבודה של השבת חלילה? אבל מכיוון שהמדיח כלים הוא שקט, הוא מדיח כלים משוכלל, הוא שקט, הוא עובד בשקט, דאגנו שכל הנושא של התפעול שלו לא ייגרם, לא בגרמה, ודאי חלילה וחס, לא באופן ישיר. לכן כיום לעניות דעתי, לא שונה דין מדיח הכלים מדין המזגן, ואפשר להתיר את הדבר לכתחילה. אבל מחובתנו, כמו שכותב המנחת יעקב, חובתנו לשדר בבית, לילדים, למשפחה. הנה אנחנו שמים את כל הכלים במדיח כלים. מצד הכנה אין בכך בעיה, זה המקום, במקום בקיור במדיח כלים. המדיח כלים יעבוד באופן אוטומטי. מכיוון שהוא עובד על ידי שעון שבת, אנחנו שומרים על קדושתה של השבת, להביע את הדבר בכל שלא ייראה כאילו שאנחנו מזלזלים בכבודה של השבת מול המשפחה, ואפשר להקל בסיכומו של דבר, אנחנו רצינו להעצים כאן מאיזה מקום מגיעה השאלה, ולאן אסור לקחת את הדברים הלאה. ולכן דעת מרן הרב ווזנר הייתה שלהחמיר במדיח כלים, מכיוון שאנחנו חייבים לעשות גדר במקום כלשהו, כי אחרת אנחנו ניקח את זה למקומות אחרים שיש בהם כן מזלזולה שבכבודה של השבת. אז לכן מרן הרב ווזנר הורה לעשות גדר ולא להפעיל מדיח כלים בשבת. לעניות דעתי, כיום העיתים השתנו, הם מדיח כלים שעובד באופן שקט, לא שונה דינו מן המזגן, אין בזה משום זלזול בשבת, ואם זה נעשה כיאות כפי שדיברנו לפני כן מצד החשמל וכולי וההפעלה, מותר להפעיל אותו לכתחילה עם שעון שבת.
הרב, הסבון אצלנו שמים אותו בדלת, אז אם
זה
שאני
סוגר
את הדלת, אז אני
נגיד
את הסבון
וחזר שלשול
וזה?
בוודאי שלא, בוודאי שלא. הסבון שנמצא בלאו הכי בדלת, אני סך הכל סוגר את הדלת, כשהשעון יפעיל את המדיח כלים, הוא שואב את הסבון מן הדלת. זה לא נחשב גם לא לגרמה, זה מותר לכתחילה. כמובן שהסבון הזה, אנחנו נכין אותו מבעוד מועד, אבל ודאי שעצם סגירת הדלת, זה לא נחשב שאני עשיתי כאן איזושהי פעולה כלשהי, וזה מותר לכתחילה.
הסבון חייבים לשים לפני שבת?
לאו דווקא, לאו דווקא, הרי הסבון הזה הוא סבון כלים. אני לא כל כך מתמצא מכילה. אם זה סבון מוצק, זה דינו כמוקצה, אבל מסתבר שמדובר כאן על סבון נוזלי, נכון כבודו? יש מקום ששמים שם בפנים, יוצקים לבפנים את הנוזל, נכון?
יש שלוש סוגים, יש מוצק, יש נוזל ויש אבקה.
מוצק בשבת הוא מוקצה. סבון מוצק בשבת או מוקצה, אין לנו מה לעשות איתו. אנחנו לא יכולים גם לגעת בו. ואז אנחנו נכין את הסבון המוצק בערב שבת, נניח אותו בדלת של המדיח. סבון נוזלי מותר גם בשבת, במקום שאני אשים אותו בכיור וישתמש לשטוף כלים. אני עכשיו מוריק אותו לכאן, כעת זה מקומו, הדלת נסגרת, והמדיח באופן אוטומטי לוקח אותו ושוטף איתו את הכלים. אבל סבון מוצק בשבת או מוקצה, אם אנחנו רוצים להשתמש בו, אז בערב שבת נניח אותו. סגירת הדלת מותרת, כי זה נחשב טלטול מן הצד, זה לא נחשב שאנחנו נגענו בסבון בידיים. אפילו שהדלת הזאת היא דלת של מכשיר חשמלי, מותר לי לסגור דלת? כשם שאני יכול לסגור דלת של ארון, ככה אני סוגר את הדלת של המדיח כלים, אם הדלת הזאת היא פתוחה, זה מפריע לי. זה שבפנים יש סבון, זה נחשב טלטול מן הצד וזה מותר, אבל לגעת בסבון, אם הוא מוצק, אז זה רק מערב שבת.
זה משנה שהסבון הוא מיוחד למדיח כלים ולא משתמשים בו לכלים?
זה לא משנה, כי זה שיחדו אותו עבור מדיח כלים, אני יכול להחליט שאני פותח אותו ומשתמש בו, לשטוף בו כלים. זה סך הכל חומר ניקוי יותר מגורכז, בצורה מסוימת, אבל ודאי וודאי שדינו כסבון לכל דבר.
תודה רבה.
תודה לכם על ההערה המאוד חשובה. שוב אני רוצה להדגיש לפני כבודו ולפני המאזינים. יש שחולקים על מה שאמרתי כעת, וטוענים שזה עלול לגרום לזלזול בכבודה של השבת. לעניות דעתי, וליבנו את הדבר באריכות בבית ההוראה, מכיוון שהשתנו העיתים והזמנים, והיום הכל עובד באופן של מכונות, והכל נראה באופן שונה, זה לא דבר שנחשב לזלזולה של שבת. שוב, יישר כוח על השאלה החשובה. שואלים כאן, ספרדי שקונה חלות מתוקות לשבת קודש, מה ברכתם? האם אפשר לברך עליהם המוציא לחם מן הארץ? ביום חול, ודאי שברכתם בורא מיני מזונות. בשונה מהאשכנזים, שדיברנו על כך לפני כן בשידור, אבל אצל הספרדים, ודאי שביום חול, לחמניות מזונות, הם ברכתם בורא מיני מזונות. אומרים, לחמניות מזונות. זו השאלה, האם הלחמניות האלה מזונות או המוציא? בשבת קודש, מכיוון שהוא קובע סעודה על החלות, הוא יכול לברך עליהם המוציא גם ספרדי. גם אם הוא לא אוכל מהם שיעור של דלת ביצים, שזה המון, זה 230 גרם. מכיוון שהשערי תשובה מביא בשם קדמון, וככה פסק מרן אחידה, ששבת עצמה קובעת סעודה. כמובן שזה בדיעבד, שאדם כבר קנה חלה, וזה מה שיש לו. לכתחילה, בערב שבת, ראוי לספרדי לקנות חלות לא מתוקות, כדי להוציא נפשו מספק. אדם שקנה חלות כאלו לשבת, יכול לסמוך על השערי תשובה, שעם כל זה שבכל השבוע עושה עליהם בורא מיני מזונות, בשבת הוא יכול לברך עליהם לכתחילה, מוציא לחם מן הארץ. תכף ניגש לשאלות נוספות דרך האפליקציה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב, ערב טוב.
ערב מבורך, בבקשה.
שאלתי בעניין דיבוק אותיות בספר תורה. אותיות שנדבקו, וביקשו ממני לגרור, להפר את הדיבוק, כן. ולא מדובר באופן ששתי ניכרות ולא יחק תוחות. שאלתי לגבי הביאור הלכה שם, כן. שכותב בשם הגרב והשערי אפרים, כן. שאם זה קרה לפני שכתבו את התיבות הבאות, צריך לגרור את האותיות לגמרי. השאלה שלי, בשונה ממה שהשולחן ערוך כותב בסתם, שאלתי, איך אני יכול לדעת מה עשה הסופר ומתי זה נדבק? ולא מדובר בספר חדש, כן? מדובר על ספר שהשתמשו בו שנים על שנים, אבל איך אני יכול לדעת אם אני מספיק שאני אפריד או שאני צריך גם לגרור באופן מלא?
לעניות דעתי, מכיוון שאנחנו לא יכולים לדעת מה הייתה כוונת הסופר ואיך הוא התנהל, לכן מספק כדאי לגרור ולא רק להוריד את הדיבוק. אם כי שבספר כסת הסופר הוא טוען שאפשר ודי בלגרור, מנהג העולם שמספיק בגרירה, ולא לגמרי למחוק את האותיות. אבל לעניות דעתי, מכיוון שאנחנו רוצים שהדברים יעשו לכתחילה, מן הראוי לחלוטין ולהתחיל את הכתיבה מחדש. אם יש הפסד, אם הדבר יוריד בעידור של הספר מכל סיבה שהיא, אפשר להקל כדעת, כמו שאמרנו, כדעת הכסת, ודי להוריד את הדיבוק. אבל כבודו שואל את הדברים מכיוון שהספר שכבודו קיבל, הוא לא קיבל מאדם שיודע שההערות הן מאותו אדם עצמו, אלא ספר ישן, אתה לא יודע בעצם מה הוא עבר. זו שאלת בעצם כבודו.
כן, האמת שמדובר בספר בויצו, בתל אביב. זה ספר שאנשים, יש לי אנשים שמכירים אותו. אבל אני לא יכול לדעת מה, כאילו יש לי השערה שאנשים רצינים היו שם, היו רואים את זה בשנים קודמות, כי זה הדיבוק ניכר. זה השערה שלי.
מכיוון שאני בבית הכנסת הזה כבר נמצא כ-14 שנה, אם ככה אני מבין בדיוק על איזה ספר תורה כבודו מדבר, לכן ודאי וודאי שאין ספק שכבודו יגרור את הכל.
זה לא האיטלקי, זה האשכנזי.
גם עליו, הספר האיטלקי שהוא ספר בין 114 שנה, כתוב בצורה נפלאה, רק היושן עשה את שלו, כתוב על אור צבי בצורה נפלאה, אבל הספר האשכנזי, אנחנו שוקלים בהחלט לקנות ספר תורה חדש, בגלל ההערות של כבודו. ישר כוח גדול, ברוכים תהיו.
אבל אני צריך לגרור את שתי האותיות.
בוודאי, בוודאי.
את שניהם.
את שניהם, נכון, נכון, נכון.
לא יחוז.
ברוכים תהיו. תודה לכם על זה שאתם מזכים אותנו, את כל הקהל הקדוש, ברוכים תהיו. שואלים כאן באתר באיזה צורה מותר לדפוק על שולחן לקצב בעת שירה בשבת. אי אפשר לדפוק על שולחן לקצב בעת שירה בשבת, מכיוון שכל זה נכלל בכלל גזירת חז"ל, שאם אנחנו נתיר לדפוק לפי קצב גם עם היד, האדם עלול מכוח זה, מכוח מחיית כפיים, מכוח רקידה, מכוח זה שהוא דופק על השולחן, בסוף הוא יכול לקחת כלי שיר ולתקן ולנגן, כל זה בכלל גזירת חז"ל. שואלים כאן אל הרב אידלס, העיתון המודיע מגיע לשבת במודיע הצעיר, הדברים לא כתובים כל כך ברורים, יש סיפורים תמונות, אם אפשר לשלוח את ההודעה הזאת בבקשה שוב. אני חושב ששואלים כאן לגבי שיתרי הדיוטות, האם עיתון המודיע שמגיע המודיע הצעיר עם תמונות וכיתוב מתחתם, האם מותר לקרוא את הכיתוב מתחתם? אז דיברנו בשבוע שעבר, שמעיקר הדין הדבר אסור משום גזירת שיתרי הדיוטות, או אתו שידרי הדיוטות, דעת הרמב״ם והראש, אבל מכיוון שהעיתון המודיע הצעיר מופנה לקהל הצעיר, לילדים, ואצלהם זה עונג שבת, לכן זה שהם קוראים דברי תורה וסיפורים עם תמונות, בעונג שבת אנחנו מקילים דעת היבץ בשוט, ככה המכריע, מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, שמשום עונג שבת אפשר להקל שלא חששו חז"ל שאדם שיבוא לענג את השבת, משום כך יבוא להקל בשטרי הדיוטות, לכן אפשר להקל. אני מבקש אבל שוב לשלוח את השאלה הזאת כי לא הגיע ברור. האם ניתן לשמוע בספירת העומר בטייפ סיפורי רב שלמה קרליבך, שהם סיפורי חסידים מלווים בגיטרה ושיר קצר לפני ואחרי? אי אפשר. מכיוון שהשיר, הסיפור מכילה מלווה בשיר, נכון שזה שיר על ידי כלי אחד, אבל הכלי אחד הזה מלווה את מהלך הסיפור, ודאי וודאי שזה חלק מגזירת לא לשמוע כלי זמר, עד לד בעומר, לג בעומר במי ספירת העומר. שאלה נוספת ואנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה. שנים שאני מברך על לחמניות מזונות, המוציא ואני ספרדי. אני מבין שהכל היה ברכה לבטלה חלילה. נכון שטעית כל השנים, כי לדעת מרן, בוודאי שברכתם בורא מיני מזונות. לחמניות מזונות לספרדי, מילתא דפשיטא, דבר פשוט, לספרדי שברכתם בורא מיני מזונות. אבל זה לא טעות של ברכה לבטלה, כי החיי האדם והכף החיים מכריעים, שאם מברכים על פת הבא בכסנין המוציא, בתחילה וברכת המזון לבסוף, כן יוצאים ידי חובה. אז תנוח דעתך שחלילה לא נכשלת בברכה לבטלה, אבל מכאן ולהבא תברך כמו שצריך. יש בפרט הזה של השאלה עוד מספר פרטים שלאחר ההפסקה אנחנו ניגש אליהם. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה.
שלום וברכה.
שלום וברכה וערב מבורך,
רציתי
בבקשה.
רציתי לשאול בעניין מעלית בבניין מגורים. אנחנו גרים בקומת כניסה. האם אני צריכה לשלם לבד בית עבור מעלית?
ואתם משתמשים במעלית לפעמים שאתם רוצים לגשת אל השכנים בקומות האחרות, שימוש קל, שימוש קולדו, או שבכלל לא, אתם נכנסים ישר מן הלובי אל הבית?
מהלובי אל הבית. הוא לא עולים אפילו מדרגה אחת הביתה.
והמעלית הזו היא הייתה חלק בלתי נפרד מהבניין, או שהיא הוספה לבניין במהלך השנים?
לא, בניין הוא חדש, ומיד נכנסנו עם המעלית לבניין.
הכלל שמנחה אותנו במקרה שכזה, שהמעלית הייתה מתחילה, ואדם גר בקומת קרקע ולא משתמש בכלל במעלית, שמצד חובתו בוועד הבית הוא פטור לחלוטין לשלם על כל תפעול המעלית. מה שהוא מחויב זה דברים שהוא משתמש בהם בבניין, הדבר הזה לא משמש אותו בכלל, לכן הוא פטור מכל התחזוקה והתיקונים למיניהם. יחד עם זה, נכון שזה שורת הדין, הצעתי שתנסו לבוא לקראת ועד הבית באיזשהו סכום כלשהו שמראה על נכונות. פשוט בשביל לא לגרום יחסי שכנים אחורים. אבל אם השכנים יקבלו עליהם דין תורה, מצד דין תורה אנחנו פוסקים שכל מי שלא משתמש במעלית בכלל, אין לו שימוש בה, וגם כשהוא רוצה לעלות לשכן זה מקרה חריג מאוד שלא נטריח אותו לדדות במדרגות, אתם פטורים לחלוטין מלשלם את כל הנושא של תפעול של מעלית. ככה פוסקים בכל דיני בתים המשותפים הלכה למעשה.
אני מבינה. תודה רבה רבה, יישר כוח.
תודה לכם, ברוכים תהיו. מה העניין לטבול את הלחם במלח? הרי הפת שלנו נקייה ויש בה כבר מלח, ומה עושים כשאין מלח? אנחנו צריכים לצאת להפסקה. נכון, כבודו צודק, אבל מרן הרמ"א כתב שעם כל זה צריך לטבול את הפת כדי להגן מן הפורענות. על פי הסוד יש בזה עניין גדול, כמו שכותב מרן המשנה ברורה, שצריך לטבול ג' פעמים, כמו שכתוב בשולחן ערוך הרב, כי מלח שלוש פעמים, מלח זה גימטריה מכילה ג' פעמים הוויה, שממתיקים ג' הוויות דגבורה בחסדים. מנהג מרן החתם סופר, הבנתי שכך נהג גם כן מרן הרב אוזנר דצל, שבשבת קודש מניחים מלח על השולחן, אבל לא טובלים את הפת במלח, מכיוון שבשבת לא הקטירו בלילה את החלבים על המזבח. אבל מנהג העולם זה כן גם בשבת לטבול במלח. כשאין מלח, הכף החיים כותב שאפשר להטביל ג' פעמים בחלה, כי לחם זה גם אותיות מלח. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, שואלים כאן לפי דברי הרב מה מברכים על קרוטונים. בבירור בורא מיני מזונות. ככה מכריע באריכות רבה בספר וזאת הברכה מכמה טעמים. א', כי באמצע האפייה מפסיקים ומורחים את הקרוטונים בשמן ותוספות, מכניסים אותם שוב לאפייה, זה נחשב לאפייה לכל דבר ועניין. לא אוכלים מקרוטונים הרבה, רק כמות מועטת. זה בדיוק הגדר של פת הבאה בכסנין. בנוסף, שרוב הקרוטונים טובלים אותם בשמן עמוק. שאלות מן האתר כבר מאזינים על הקווים. האם גם לאחר תפילת ערבית יש בעיה וצריך להחמיר ולא לברך איש את רעהו בשבת שלום? בוודאי שלא. לאחר תפילת ערבית, לכתחילה אפשר לומר, גם בערב שבת. אנחנו, מה שאנחנו העצמנו בשידורים האחרונים, שכל מי שמברך את השבת, מדגיש את קדושתה של השבת, את ברכת השבת, אז זה נחשב שהוא קיבל על עצמו ואמר את שבח השבת כדברי הרשב"א. וממילא כשהוא יקדש, הקידוש הוא כבר רק מדי רבנן, כי הוא כבר קידש למעשה את השבת. אבל אדם שאומר אחרי תפילת שבת, שבת שלום, ודאי שלא הכוונה שלו לצאת ידו חובת קידוש. אנחנו בערב שבת, כשאנחנו נכנסים אל השבת, נזרים בדבר. האם אדם שאינו משלם מעם עובר בגזל? בוודאי. האם מותר לקנות ספרי קודש מאדם כזה? נו, נניח לשאלה הזו. ערב מבורך למאזין, בבקשה. ערב מבורך, בבקשה. האם יש מאזין על הקו?
כן, שלום.
ערב מבורך, בבקשה.
מדבר חיים מירושלים.
ערב מבורך, חיים, בבקשה.
מה שהיה נראה לי, אולי הרב אוזנר זה שהוא החמיר
במדיח כלים. כן.
כן, כי זה פשוט יכול לגרור אותנו לידי דברים אחרים, לידי מכונת כליסה, מכונת טיבוש, מכונות אחרות שהיום יש כתות.
אני מאוד מסכים עם כבודו. והדגשתי את זה לפני המאזינים, את דעת מרן הרב אוזנר, פוסק הדור, שראה ולא הזכות לפוסקי הדור, לראות עין בעין את ענייני הדור, את מחשבות הדור, את הגדרים שצריך לעשות, את המשמרת למשמרת, זה נתון בידיהם של גדולי הדור.
מזגן זה הכל חולים אצל צינה, הכל חולים אצל קור, אצל חום. שיתירו מזגן, אבל
להתיר
פתאום עוד
מכונות,
עוד...
חושבני כבודו, בחלק שכבודו הוסיף, על זה ברשותכם אני חולק. הכל חולים אצל חום וקור, אמר שם הידוע, מה שכתוב במרן השולחן ארוך, זה נכון, אבל לא משום זה התירו את המזגן. נכון שוודאי שיש בזה צורך של השבת, הסיבה העיקרית שהתירו את המזגן, שמכיוון שבמהלך השבוע כל כך התרגלנו למזגן, וזה נפח להיות לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, לכן הדבר הזה כשהוא נעשה על ידי שעון שבת, הוא לא פוגע בקדושת השבת, כי כולם מבינים שהדבר ההכרחי הזה, הדבר הזה נעשה באופן המותר. מדיח כלים כיום, אצל הרבה מאוד בתים, הדבר הזה נפח להיות לחלק בלתי נפרד מן החיים. במהלך השבוע, או שקונים חד פעמי וזורקים הכל לפח, ואם יש חלילה איזה צלחת לא חד פעמי, ישר היא הולכת למדיח כלים. זה נפח להיות למשהו שהוא ממש טבעי במבנה של כל בית. לכן, לכאורה, אין שינוי בין זה לבין מזגן. יחד עם זה, אני מסכים מה שכבודו אמר בהתחלה, וזו הייתה דעת מרן, הרב אוזנר, וגם דעת מרן הרב אלישיב ביתר חריפות, שאין לפרוץ את הגדר, כי לאן זה יגיע? כמו שכבודו אמר, יתירו מייבש ויתירו עוד דברים. בחוץ לארץ הצערי, אלו מתירים דברים חמורים כתוצאה מהדבר הזה. הכל נהיה מותר, ממש חזה שלום, הפקר בקדושת השבת. יחד עם זה, אני אמרתי את דעתי, והדגשתי שקטונתי, שכיום, לאחר שעברו השנים האלו, מי שמקל בדבר, לעניות דעתי, יש לו על מי לסמוך, בתנאי שהדבר נעשה באופן שקט. אני מאוד, מאוד מסכים עם החשיבה של כבודו, משום קדושתה של השבת. יחד עם זה, אמרתי דעתי, לעניות דעתי, לאותו שואל, שאם הוא מקל, יש לו על מי לסמוך.
תודה רבה.
תודה לכם על ההערה החשובה, זה באמת ליבון חשוב. קדושתה של השבת, לדעת את הגדר המדויק. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה לכבודו.
רציתי לשאול את הרב, השבת, אם אנשים רוצים לנסוע למירון, לרשב"י, האם נקרא נסיעות, הוצאות שבת שחוזרות?
בהחלט, בהחלט, בהחלט. כל דבר שנעשה משום קדושתה של השבת, אז ודאי שזה מה שכתוב בגמרא במסכת ביצה בדף ט"ו, ונפסק בשולחן ערוך בתחילת הלכות שבת, שזה נחשב הוצאות שבת שלא נחשבות והן חוזרות. זה שאני נוסע לרשב"י, השבת שלי תהיה אצל רשב"י, שם אני אקבל את מקור הקדושה. אבל ודאי וודאי שזה חלק מהוצאות השבת, הנסיעה הזאת, ודאי וודאי. ללא שום ספק שאפשר להכליל את זה בכלל אותם הוצאות שלא נחשבות בתוך המשכורת החודשית שלנו, שתחזור בעזרת השם בקל.
הרב, שאלה האחרונה, האם השעון שבת מחובה, ואני רוצה, אני רואה שאחרי סעודה שנייה מקבל לי השעון שבת, ואני רוצה לכבות את המחם שהוא לא ידלק לקראת סעודה שלישית.
מותר, מותר, מותר לכתחילה בשינוי, אבל בשינוי כבודו. מותר לכתחילה בשינוי, כן. כנל מתגים, מתגי אור וכולי, כל דבר שאני משאיר במצב הקיים, מותר בשינוי להשאיר את המצב הקיים לכשהמצב של השעון שבת ישתנה, שהדבר יישאר במצב העכשווי. לכתחילה הדבר מותר בשינוי, בטלטול מן הצד. ברוכים תהיו, שבת שלום מבורכת, יפעלו ישועה. שאלה אחרונה לסיום, שואלים כאן, תרכיז מי פירות, האם נחשב למי פירות? כוונת השואל לתרכיז מפירות שהוא עשוי באופן שכזה שיש בו מעט פירות, אבל הטעם של הפירות מאוד מורגש. בעבר דיברו על מיתי, מי אורז, אחרת מרן המנחת יצחק והשבט הלוי, שדין מי פירות כאלה זה כדין מים. זה הטעיה של הציבור שכותבים על המוצרים 100% מי פירות. זה ממש רחוק מהאמת. זה מעט פירות, אבל עושים את זה באופן שכזה, שזה מאוד נרגש, שמרגישים בפנים את הטעם של התות, כשלמעשה התות הוא מהתרכיז, הוא סך הכל כ-9-8%, אני אולי אפילו מדייק, פחות מ-10%. זה לא נחשב למי פירות שאנחנו נקל כשהטעם נרגש. אני שומע כבר את המנגינה מתנגנת ברקע, ערב שבת קודש, ערב שבת קודש, אנחנו בעזרת השם שבוע הבא זוכים לפסח שני, לאחר מכן ל"ג בעומר, שעם ישראל יפעל ישועה וברכה, נודה למפיק ולטכנאי המסורים, סגי פרלמוטר, שלמה פולק שהיה איתנו הערב, לכם המאזינים, שנשמע ונתבשר בשורות טובות. ערב שבת שלום ובשורות טובות.